ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
דיברנו על תקופת המעבר בין יהושע לשופטים. דיברנו על ההנהגה המיוחדת שהייתה בספר יהושע ועל מה שהולך להיות בספר שופטים, ואני מבקש היום להתבונן בפרק א'. נתחיל לראות, אנחנו משתדלים להספיק פרק לשיעור. ואמרנו שהיחידה הראשונה בספר שופטים היא מתחילה בפרק א', היא מסתיימת, והיא מסתיימת בפסוק ו' בפרק ב', והיא היחידה שאנחנו נרצה היום להתבונן ולראות מה בדיוק קורה. אז ככה, דיברנו על תקופת השופטים כתקופה, ראינו שהמוטיב שמלווה את התקופה הזאת זה בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. זאת אומרת שזה הדבר המרכזי, בניגוד לספר יהושע, שכמובן יש לנו את יהושע, שהוא הממשיך של משה, שהכל עובד בצורה מסודרת וחלקה. וזה שינוי מאוד מאוד משמעותי, כי כשאנחנו בתורה מדברים על שנות הנהגת המדבר, אז משה רבינו מוביל את הכל, משה מעביר את ההנהגה ליהושע. במשך 28 שנים של ספר יהושע, אז ההנהגה היא מאוד מסודרת ומאוד מאורגנת, ואנחנו פה מתחילים משהו חדש, מתחילים איזשהו... מתי השיעור מתחיל?
שש
ארבעים. כתוב שש ארבעים?
כן.
אני רוצה לשאול לכם בחזרה לזמן קיץ, מה... לאלה שחזרו לפחות. בואו לי שפה זה בשלבים. אבל אל תיבלו, תשמעו, אני לומד במרכז. קודם כל באתי, שאלו אותי מה זה, אמרתי, הישיבות הציוניות הרציניות התחילו ביום רביעי. הסתכלו עליי שם הרמים כמו... מה?
יש חולקים.
אין שום חולקים.
למה, רוב הרופא שאתם התחילו בעיון,
כאילו? יום.
מה פתאום?
אתמול.
מי התחיל? ישיבת הכותל התחילה ביום רביעי, זה ישיבה רצינית. הר הציון התחילו ביום רביעי, זה ישיבה רצינית. חספים התחילו ביום רביעי, מה?
קרן ביבנה?
מצפה רמון התחילו היום?
יום רביעי, יום
רביעי. קרן ביבנה מתי?
ב-א' נהיה משהו. אתמול כאילו, בלמד אולי. לא ביום רביעי, לא טוב.
אז אמרתי, ישבתי שם אתמול עם אחד הרמים, רם אמונה, רב אופיר פריד, אז אמר לי, תשמע, פה אי אפשר להזיז את זה. קשור לכם. אז אנחנו ממש השנה יושבים אחד ליד השני. חבל מאוד.
מה?
אז הוא אמר לי שמה, מהקריות. לא הכרתי את זה, לא ידעתי אם זה אמרתי. לא הכרתי את השכנה מאוד נעימה. אז בקיצור, אז אמרתי להם, הישיבות הציוניות הרציניות התחילו ביום רביעי. אז הם שם התחילו אתמול, מעדנות, לאט לאט. היום כבר היה יותר ציבור. אבל גם, הכל הולך לאט. על זה יש לך שאלה?
לא.
אוי, תודה לך שאלה.
הרי ברור שיהושע טקטיקן ברמה ולתועלת ומנהיג משחררים, אבל אז איך יכול להיות שיש נתק בשרשרת ההנהגה והוא לא דואג להמשיך?
אז דיברנו שבפעם הקודמת זה מהלך אלוקי, הקדוש ברוך הוא רוצה להעביר אותם לאיזשהו מקום, האידיאל של עם ישראל שיהיה מלך. וספר שופטים הוא למעשה חוליית החיבור בין יהושע, בין ספר יהושע לספר שמואל. ספר שמואל, שמואל מושך את שאול ואת דוד. אז יש פה איזה מהלך אלוקי, זה ברור שאם הקדוש ברוך הוא היה אומר לו, או שהתקופה הייתה זקוקה, זה כבר דברים שאנחנו לא יכולים להתערב בהם.
אז זה תקופת מעבר בעצם?
גם למשה לפני יציאת מצרים. משה מלך כושי ששמו של אבא יהושע היה בניהם בתינון מלכות. היה איזשהו אישיות מנהיגותית אבסולוטית לפעול לפני תקופת השופטים. למה צריך לכאורה תקופת חיבור?
כי תקופת השופטים היא זאת, הרי יש פעם מאוד עצום בשנים בין יהושע לבין שופטים. הזכרנו את זה גם כן. ספר יהושע תופס 28 שנים. ספר שופטים תופס 330 שנה. זאת אומרת, למרות שמבחינת מספר הפרקים הם מאוד זהים ודי קרובים וכו' וכו'. תקופת השופטים זה משהו ענק, זה 330 שנה, וזה השנים שבהם עומד משכן שילה וכו' וכו'. אז יש פה איזו הנהגה אלוקית ששלחה אותנו לדרך בצורה כזאת. תשאל למה היום עם מלך, למה היום זה, 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 זה דברים שהם... אנחנו לא יודעים למה הקדוש ברוך הוא גלגל את זה ככה. אבל ככה דברים מגלגלו שבאמת אין מנהיג. יהושע אולי הוא לא, אולי הוא לא היה מישהו שראוי להנהיג. כל אופן יהושע היה נער של משה רבינו לימיש מתוך הרי. יכול להיות שלא יהושע לא היה מישהו כזה. לא מסופר לנו בספר יהושע על איזה מנהיג או מישהו שהוא בולה, שאפשר לראות שהוא כבר צף מעל פני השטח. אז אנחנו משלטים לנו בפרק א', ואמרתי, הזכרתי, שעד פסוק ה' בפרק ב', יש פה עניינים גיאוגרפיים, יש כאן רשימה של כל מה שנכבש בימי יהושע, ומאידך גיסא יש כאן רשימה של מובלעות כנעניות שלא כבשו אותה, ונחלות של השבטים שלא נתחלקו, וזה כישלון שלנו, זה כישלון של עם ישראל שלא הורישו את יושבי הארץ, וחלק גדול מהשבטים לא רצו להיכנס לעניין הזה, להתחיל, להילחם, לעשות וכו' וכו', כאילו לא נהגו בצורה הזו כפי שבאמת היה מצופה, וכפי שהקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, ואת זה למדנו במהלך החורף. עכשיו, השאלה שדניאל עורר פה היא בהחלט שאלה, דניאל אני מתכוון לא הכהן, דניאל השני, היא שאלה למה באמת יהושע, למי עובר את ההנהגה? לא למה יהושע לא עשה, כי אנחנו יודעים שהוא לא עשה, אלא למי עובר את ההנהגה? אז כל עם ישראל נוהג לקרוא בין פסח לעצרת פרקי אבות, ספרדים סבב אחד, אשכנזים שלושה סבבים, כנראה שהאשכנזים צריכים לתקן את המידות שלהם יותר, אז לא רואה שהם יקראו פעם, פעמיים, שלוש, שזה יתוקן, ראשי תיבות נפש, זאת אומרת נשוא, פנחס, שופטים, פעם ראשונה מתחילים אחרי פסח, אחרי זה בפרשת נשוא, שזה אחרי שבועות, אחרי זה בפרשת פנחס, ואחרי זה פרשת שופטים. ארבע פעמים קוראים את העניין הזה, מי שנוהל. אז תראו בדף המקורות שלנו מקור מספר אחד. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. זה מתאים למה שאנחנו מכירים. ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על האנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים. הביאו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. עכשיו, זה הכל נחמד, אבל נעלמו לנו פה השופטים. איפה הם נכנסים בעניין הזה? אז יש באבות דרבי נתן, שלא מדבר כרגע על מעמדו של הספר המיוחד הזה, במקור מספר 2 בצד שמאל של העמוד. יהושע קיבל ממשה, שנאמר ונתת מהודך עליו, למען ישמעו כל הדת בני ישראל. זקנים קיבלו מיהושע שנאמר ויעבוד העם, זה בסוף ספר שופטים, ויעבדו העם את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר העריכו ימים אחרי יהושע אשר ראו את כל מעשה השם הגדול אשר עשה לישראל. שופטים קיבלו מזקנים שנאמר ואם עם השפוט השופטים. נביאים קיבלו משופטים שנאמר וישלח עליכם את כל עבדי הנביאים יום השכם ושלוח, חגי, זכריה ומלאכי קיבלו מנביאים וכו'. לא הצלחתי להיזכר, אבל הייתה לי פעם שיחה מאוד מאוד ארוכה, זאת אומרת, שיחה בלימוד, עם הרב שטיינברגר שיחיה, שדיברנו על הנקודה הזאת של השופטים והזקנים, ככה עשינו סדר לעצמנו, בתוך כל הפרשה הזאת, אבל תראו את פסוק א', ויהי אחרי מות יהושע, וישאלו בני ישראל באשר לאמור, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו. זאת אומרת, יש כאן איזה דבר מאוד, מאוד משונה. זאת אומרת, עידן חדש, לא יודעים מה לעשות. שואלים את הקדוש ברוך הוא, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו. זאת אומרת, כאילו יש איזה מערכת, ולא יודעים מי המנהיג שלה, מי סוחף אותה, מי מוביל אותה, מי מגלגל אותה, מה... לא יודעים בכלל, מה לעשות. ועכשיו, כנראה שהנהגת הזקנים, אותה משנה באבות, משה קיבל יהושע, יהושע לזקנים וכו', הזקנים הללו הנהיגו את עם ישראל בערך 400 שנה. בואו נעשה לעצמנו סדר, ואני אומר את זה בכל לימוד ובכל דבר. ברוך השם, אתם כבר בחורי ישיבה ותיקים, אני אומר, אדם פותח שולחן, לא, אתם לא יומיים בישיבה. אדם פותח שולחן ארוך, אדם פותח משנה ברורה, אדם פותח ילקוט יוסף, את כל האנשים שמזכירים שם, באיזשהו מקום שווה להשקיע זמן, לדעת למה לשייך את האנשים האלה. אז אני אומר, אתה לומד תנ"ך, אז כל אחד יודע, אנחנו ערב מתן תורה, צועדים לקראת חג השבוע, בערך לפני 3,340 שנה ניתנה תורה, בערך, אל תתפסו אותי בשנה או בשנתיים, אבל זה הטווח. עכשיו נחשוב, ניתנה תורה, בני ישראל הולכים במדבר 40 שנה. 40 שנה הולכים במדבר בגלל חטא המרגלים. נגמר הדבר הזה, אנחנו נכנסים לארץ ישראל. למדנו את ספר יהושע עוד 28 שנים. עכשיו אנחנו מתחילים את ספר שופטים, שהוא תופס עוד 330 שנה. עכשיו זה מסתדר לנו מאוד מאוד יפה. מה כתוב בספר מלכים בפרק ו', כמה שנים אחרי יציאת מצרים בנו את בית המקדש, מה זה? 400, נכון, אבל עוד משהו מ-400. 480 אני חושב, לא, מה כתוב שם במלכים א' פרק ו'? אני חושב ש-480. אז עכשיו זה מסתדר לנו, אני סתם ממצא. מה? 480. אז עכשיו תחשבו לרגע, 480 שנה אחרי יציאת מצרים. יש לנו 330 שנה של ספר שופטים. יש לנו עוד 28 צור עניין, עוד 30 שנה של ספר יהושע, הגענו ל-360. יש לנו עוד 40 שנה במדבר, הגענו ל-400. ואז אתה עושה את החשבון, כמה זמן לקח ספר שמואל, ואנחנו מדברים על תחילת מלכים. אז זה לא שמדברים על דברים שאתה, כן, יש בזה בעיה, אני לא יודע או משהו כזה. זה לא, יש דברים שכל אחד יודע ויכול לדעת אותם, אם הוא טיפה מחזיק ראש וכו', פתאום המספר הזה, אנחנו מבינים מאיפה הוא נולד, מאיפה הוא הגיע אלינו. זה לא סתם איזה מספר ארטילאי שנזרק באיזשהו מקום. אני אומר שוב, זה רצף של תורה, יהושע, שופטים, שמואל, בעזרת השם נלמד בסייעתא דשמיא גם כן, ואז אתה מגיע למספר הזה, אתה אומר, אני יכול להבין איפה כל השנים הללו נכנסות, איך זה משתבץ ומה קורה ואיך קורה וכו'. אני אומר, בפיתוח של העניין הזה, גם כשלומדים גמרא, תנאים, אמוראים, ארץ ישראל, בבל, זה דברים פשוטים שאם אתה משנן אותם ומכניס לעצמך אותם לראש, צריך ללמוד אותם, לא שאני יודע אותם. אבל אני אומר, ללמוד אותם ולהקים אותם וכו', זה מסדר לך את כל הלימוד, בלי ליהנות מהלימוד אי אפשר להצליח בישיבה. הצלחה בישיבה היא תלויה רק בדבר אחד, ליהנות ממה שאנחנו לומדים. ואיך אפשר לא ליהנות מהתורה? אז אני אומר שפה יש לנו את הדבר הזה, אז תקופת הזקנים הזאת, בתוך תקופת הזקנים, יש לנו את השופטים שעליהם אנחנו נדבר ואליהם נתייחס בחודשים הקרובים. אז כמו שאמרתי, פסוק ראשון, פסוק א', הוא כבר אין נבואה, וישאלו בני ישראל, אין איזה רציפות, לא אומרים להם מה לעשות. יהושע מת, טוב, מה עושים עכשיו? זה כמו בית כנסת, הגבאי לא הגיע. אז רגע, מה עושים עכשיו? גם שבת, גם ראש חודש, איזה ספר, כאילו, מישהו צריך לתפוס פיקוד, מישהו צריך לדעת מה עושים, איך עושים וכולי, אי אפשר סתם להשאיר את הדברים באוויר. אז ביאמר השם, יהודה יעלה אם נתתי את הארץ בידו. זאת אומרת, יהודה יעלה, לא מדובר,
לא מדובר על הנהגה כללית, אין פה איזה שם של מישהו שהוא יהיה המנהיג, אלא מתנהלים, מתחילים לעבוד, ומתחילים לעבוד, ונותנים לצורך המלחמה הזאת, נותנים לעם ישראל את ה... אנחנו כולם יודעים שיהודה כבר בברכת יעקב, בברכת משה, הוא מקבל את, את הסבל של ההנהגה. אני מזכיר לכם את מקום מספר 3, הוא מפתח מאוד מאוד יסודי, לא פעם ראשונה שאנחנו מזכירים אותו פה בשיעור, בלימוד יהושע ושופטים. כתוב ברמב"ם בהלכות תרומות, וזה דבר מאוד מאוד יסודי, נפקמינה ליום העצמאות בעוד יומיים. ומפני זה חילק יהושע ודינו כל ארץ ישראל לשבטים, אף על פי שלא נכבשה, כדי שלא יהיה כיבוש יחיד, כשיעלה כל שבט ושבט ויכבוש חלקו. זאת אומרת, ארץ ישראל זה לא שתים לך, זה לא כל אחד הולך ועושה מה שהוא רוצה, יש כאן דין של כיבוש רבים, זה ארץ ישראל, יהודה יעלה, זה לא שיהודה הולך עכשיו להתעסק בעניינים שלו, אלא הקדוש ברוך הוא אומר, יהודה יעלה, הם אלה שיקחו את, את ההנהגה, הם אלה שיקחו את, את העניין, ויש כאן, הנה נתתי את הארץ בידו. אתם רואים שכבר יהודה בעצמו מסתפק בשאלה, תראו בטובכם את הברבנל במקום מספר 4 בצד שמאל, ולראשונה השיב שהיה תכלית השאלה, מי יעלה לנו במלחמה תחילה? לפי שהמלחמה הראשונה היה שורש גדול לשאר המלחמות, כי להיות יהושע מת, הנה אם ינחם ישראל ויהיה מנוצח מהאויבים, יאמרו כולם ששר צילם מעליהם והתחזקו להילחם בישראל, מה שלא יהיה מראותם, שגם אחרי מות יהושע ישראל ינצחו אותם, ויעשו גבורות כירחי קדם. ומפני זה שאלו מי יעלנו בתחילה אל הכנעני וילחם בו, ולכן הייתה התשובה יהודה יעלה, שבחר השם שילחם יהודה בראשונה, וזה להפחית בגבורותיו הגויים כולם. זאת אומרת, יש פה רצון להצליח, זה הדבר הראשון שקורה, אתם לא יכולים לזכור את זה, אבל בחודש אייר אני חי ככה את ענייני המדינה בצורה יותר משמעותית, בתור ילד, הגיע מלחמת ששת הימים, כולם פחדו, רצו להחזיר את בן גוריון להיות שר הביטחון. יהודי ישיש בן 80, לא, הוא בעצם, יכול להיות שכבר היה קרוב ל-80, כי כאילו, להבדיל, אני אומר, מה קרה פה? יהושע זה, אין משה רבינו, אין יהושע, יש מלחמה, מה עושים? אז הקדוש ברוך הוא מבין שהם חייבים להצליח פה, יהודה יעלה, יהודה הוא יעשה את כל, את כל העניין הזה וכו', וממילא כולם יודעים את גבורתו של יהודה, את עוזרוכו של יהודה, את ההצלחה שלו, והוא, אני מדגיש שוב, לא מדובר על הנהגה כללית, מדובר כאן על המלחמה הפרטית הזאת, שאותה הוא צריך לעשות. יהודה לא נשען על ההבטחה, ויאמר יהודה לשמעון אחיו, אני בפסוק ג', עלה איתי מגורלי ונלחמה בכנעני, והלכתי גם אני איתך בגורליך וילך איתו שמעון. ואנחנו יודעים שנחלת שמעון ויהודה, זאת אומרת נחלת שמעון זה דרומית לירושלים, וזה כל אזור באר שבע וכולי, וזה מצטרף לנחלת יהודה, והם הולכים יחד, ויעל יהודה, ויתן השם את הכנעני והפריזי בידה, ויקום בבזק 10,000 איש. זאת אומרת, מה זה בזק? אז הם נלחמים ביחד. תראו, אני קורא לכם את רש"י, עלה איתי בפסוק ג', ועזרה לי לכבוש את מה שנפל בגורלי, ויש פותרים יהודה יעלה. הוא, עתניאל, הוא יעבד, שאנו אומרים במסכת תרומה, מה שמו יהודה אחי שמעון שמו, ולשמעון אחיו אמר שילך איתו. זאת אומרת שהם הם קשורים, הם מחוברים, הם עולים ביחד במלחמה, הם מגיעים למקום שנקרא בזק. בכל ספר יהושע, במאות המקומות הגיאוגרפיים שנזכרו שם, לא נזכר המקום הזה. בזק לא נזכר שם. כנראה זה משהו דרומי בירושלים, ואם תפתחו לרגע בשמואל א', פרק י' פסוק ח', מי הראשון שהגיע לשם, שמואל א', פרק י' פסוק ח', ויפקדם בבזק והיו בני ישראל 300,000 ואיש יהודה 30,000. זאת אומרת, אנחנו מכירים את ה... זה במלחמת נחש העמוני, ואנחנו מכירים, המקום הזה נזכר בעוד, אני לא יודע אם היום במחקר המודרני יש איזה, זה מקום שמזהים אותו עם השם הזה, אבל כנראה שהכוונה היא למקום שנמצא דרומית לירושלים, ונחשוב לעצמנו, הצלחה מרשימה, מלחמה ראשונה, בלי יהושע, בלי המצביא הגדול, 10,000 אנשים הם מצליחים לנטרל, היום אסור להגיד להרוג, זו מילה, צריך להשתמש במילים מכובסות, אז ממילא פה יש כל מיני מרים בישים פה שמקליטים, אז אני צריך להיות זהיר, אז ממילא מנטרלים 10,000 איש, וחוץ מזה, וזה דבר שהפרשנים מדברים על המלחמות הקדומות במקרא, שלהכריע את המלך זה היה חלק מהסיפור. זאת אומרת, לא היית מנצח מלחמה אם לא היית הורג את המלך, הוא עושה משהו עם המלך. היום חלילה מצרים הפסידה במלחמת יום הכיפורים, אבל סעדת נשאר על מקומו, סוריה הפסידה במלחמת יום הכיפורים, ואסד נשאר על מקומו, אותו ואת בנו, לא נפקא מינה גדולה, אבל אני אומר, הם לא, אבל בעולם המקראי, אז אפשר לראות שניצחון במלחמה כולל השפלת המלך, הריגתו, תפיסתו, גורמים לו לאיזשהו נזק, וכאן מדברים על איזשהו דבר שהוא מאוד מאוד מוזר ליהדות. אנחנו לא מכירים אותו. מה כתוב כאן? וינס אדוני וזק וירדפו אחריו, ויוחזו אותו ויקוצצו את בעונות ידיו ורגליו. זה, כבשו את המקום, מצאו את השליט, ועושים פה איזשהו עניין, שמשחיתים את ידיו ורגליו, וזה לא דבר מצוי. כמובן שרצו להוציא אותו מהיכולת להילחם. הרלב"ד, רבי לוי בן גרשון, כותב, והנה קצצו בעונות ידי אדוני בזק ובעונות רגליו, להפיל מורך על שאר המלכים, שיראו, יראה מלשון פחד, מלהילחם בישראל, אם שכבר סיבר זה השם יתברך, להשאיר לו מידה כנגד מידה, כמו שזכר כאשר עשיתי, כן שינם לי אלוקים. זאת אומרת, הוא לא היה צדיק גדול. ובוא נראה מה כתוב כאן. ויאמר אדוני בזק, 70 מלכים, בעונות ידיהם ורגליהם מקוצצים, היו מלקטים תחת שולחני. כאשר עשיתי, כן שינם לי אלוקים, ויביאו ירושלים וימות שם. ירושלים לא תופסת כאן מקום, אלא באים להילחם עליה, אנחנו נדבר עוד על העניין הזה, והורגים את הורגים את אדוני בזק ואת בזק וכולי, והוא הבין טוב את המוסר האלוקי. זאת אומרת, הוא הבין שהוא לא יתנהג כמו שהיה צריך, והמעניין הוא שרבנו בחיים בחיה, בקד הקמח, וקד הקמח, יש לנו את רבנו בחיי, יש לנו שניים, יש לנו רבנו בחיי בן אשר, ורבנו בחיי בן פקודה. אחד כתב את הפירוש לתורה, ואחד כתב את חובת הלבבות. וזה שכתב את הפירוש לתורה, אז יש לו גם ספר שנקרא קד הקמח, וזה ספר לפי ערכים. זאת אומרת, אתה תפתח שם ערך תשובה, הוא כותב עליו. וידוי, שבת, פסח, סוכות, זאת אומרת, עשרות ערכים, וזה, אני חושב שזה שיטת הכתיבה שהייתה מקובלת אצל גדולי ספרד, ותחת הערך וידוי, במקום מספר 5, תראו מה הוא כותב. ואין צריך לומר בישראל, שאפילו באומות העולם הוידוי מחפר, והוא שמצינו אדוני בזק, מלך גדול ממלכי כנען, והיו 70 מלכים מקוצצים בעונות ידיהם ורגליהם, מלקטים תחת שולחנו, כיוון שהתרדה והזכיר את השם להתכפר לו, והוא שכתוב בתחילת שופטים, וימצאו את אדוני בזק בבזק, וילחמו בו, ויקו את הכנעני והפריזי, ויונס אדוני בזק וירדפו אחריו, ויחוסו אותו ויקוצצו את בעונות ידיו ורגליו. ויאמר אדוני בזק, 70 מלכים בנות ידיהם ורגליהם מקוצצים, היו מלקטים תחת שולחני כאשר עשיתי כנשילה מאלוקים, ויביאו ירושלים וימות שם. מה העניין שהזכיר הכתוב מיתתו בירושלים? מה זה חשוב לנו כל פעם? אלא ללמדך, כיוון שהתוודה והזכיר את השם יתברך בבידויו, הייתה מיתתו כפרה אחר שקיבל דינו, במידה כנגד מידה. זאת אומרת, יש פה איזה עניין מיוחד במוות שלו, בתפיסה שלו, במקום שלו עומד, וזה מה שאומר לנו, מלמד אותנו רבינו בחיים. עכשיו, ירושלים. ירושלים היא סיפור בעייתי. לא רק היום בפוליטיקה, הדבר המעניין הוא, אבינו ורבינו הרמדארי חינך אותנו לזה עשרות עשרות פעמים, הוא אמר סליחה שאני משתמש בתאריך לועזי, אבל בשנות ה-70, זאת אומרת, שנתיים, שלוש שנים אחרי מלחמת ששת הימים, ביקר בישיבה מנכ"ל משרד ראש הממשלה. שמו היה יעקב הרצוג. על שמו ישיבת ההסדר במעלות, על שמו מכללת הרצוג בגוש עציון, והוא דודו של ראש האופוזיציה, של יצחק הרצוג, דודו, אח אביו. הוא היה תלמיד חכם גדול, היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה. והוא עמד בבתי מחסה והוא אמר, תשמעו, בסוף, 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 הכל יהיה על ה-500 מטר המרובעים הללו, והצביע על הר הבית. ואז זה היה נראה דבר מאוד מוזר. היום אנחנו יודעים עד כמה הדבר הזה הוא אמיתי. זאת אומרת, עד כמה הדבר הזה הוא איזה כוחות פועלים מסביב לכל העניין הזה. אבל כשאנחנו מתבוננים בתורה, איך יכול להיות שאין מזכור של ירושלים בתורה? אז יש שם אצל אברהם,
הר המוריה?
לא, הר המוריה זה מזכור של הר המוריה, לא של ירושלים. אבל כתוב, הוא מלכיצד את מלך שלם, מוציא לחם ויין, והוא כהן מיליון וכו' וכו', אברהם קראו יראה, וזה יזכור אחד. אבל כל הזמן בתורה, איך מדברים על ירושלים? המקום אשר יבחר השם. המקום, הייתה תקופה של הרב יצחק לוי, היה בא להגיד פה שיעורים בימי חמישי בלילה, זכינו להשתתף בהם, והוא דיבר על זה הרבה מאוד, המקום אשר יבחר השם, כאילו מחכים למשהו, קמאים למשהו. אתה מגיע לספר יהושע, תסתכלו בטובכם, יהושע תתוו, פסוק סמך ג' יהושע תתוו, פסוק סמך ג'
כן, הנה.
מתסכם. ואת היבוסי, יושבי ירושלים, לא יכלו בני יהודה להורישה. ולמדנו, הזכרנו, לא יכלו, זה לא שעכשיו אני צריך להרים פה איזה 50 קילו ואני לא יכול, אלא לא יכלו, פשוט מוכנית, היה פה משהו שעיכב את הדבר הזה, תכף אנחנו נדבר על זה, מה זה היה. וישב היבוסי את בני יהודה בירושלים עד היום הזה. מה זה עד היום הזה? אז אנחנו מגיעים עכשיו לפסוק ח' בשופטים א', וילחמו בני יהודה בירושלים, וילכדו אותה, ויקוע לפי חרב, ואת העיר שילחו באש. ואחר ירדו בני יהודה להילחם בכנעני יושב ההר והנגב והשפלה. זאת אומרת, היה צריך מלחמה נוספת, היה צריך מלחמה מיוחדת על ירושלים, עוד איזשהו עניין שלא הסתדרו איתו, לא הסתדרו איתו באופן רגיל. ואם תדלגו לרגע לפסוק כ"א בפרק שלפנינו, ואת היבוסי יושב ירושלים לא הורישו בני בנימין, וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה. אנחנו יודעים שירושלים מורכבת משני חלקים, יהודה ובנימין. כנראה שחלק מירושלים הצליחו לכבוש, חלק לא הצליחו לכבוש, ואנחנו שואלים את עצמנו, מה זאת אומרת? זה המקום אשר יבחר השם. זה המקום שבו הר המוריה, כמו שמישהו מזכיר, שאברהם עקד את יצחק. זה המקום של בית המקדש, זה המקום, מה יש פה בתוך כל הסיפור הזה? אז תראו, תראו במקור, תראו במקור מספר 8, פרק דרבי אליעזר. וישתח לבן בפני עם הארץ. אמרו לנו, יודעים שהקדוש ברוך הוא עתיד ליתן לך ולזרעך את כל הארצות האלה, קרות עמנו שבועה, שאין בני ישראל יורשים את עיר יבוס, כי ברצונם של בני יבוס, ואחר כך קנה את מערת המכפלה במכר זהב ובכתב עולם לאחוזת עולם. זאת אומרת, הם עושים הסכם, אתם מכירים, יהודי עשה הסכם, תשמע, אני מוכר לך את הדירה וכך וכך כסף, אבל למטה יש איזה חדרון, אותו אני משאיר לעצמי. אז אומרים לאברהם אבינו, אתה רוצה לקנות את מערת המכפלה, אין שום בעיה, אנחנו נכתוב על זה שטר ונעשה וכו' וכו', אבל תשמע, עכשיו מה זה קשור יבוס? מה קשור מערת המכפלה ליבוס? שנאמר בישמע אברהם אל עפרון, בישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני את מחת 400 שקל כסף עובר לסוחר. מה עשו אנשי יבוס? עשו גילומים של נחושת, פסלים של נחושת, והעמידו אותם ברחוב העיר, וכתבו עליהם שבועת אברהם. שמה? שלא כובשים את זה. כשבאו ישראל לארץ, רצו לכנוס בעיר היבוסים, ולא היו יכולים להיכנס מפני עוד ברית שבועת אברהם, שנאמר, הפסוק שלפנינו, ואת היבוסי יושב ירושלים לא יכלו להוריש. וכשמלך דוד ורצה להיכנס בעיר היבוסי, לא הניחו אותו. שנאמר, ויאמר לדוד לאמור לו, תבוא הנה. והלא היו ישראל ככל הים, אלא מכוח ברית שבועת אברהם. ראה דוד וחזר לאחוריו, שנאמר, וישב דוד במצודה. אמרו לו, אין אתה יכול להיכנס בעיר היבוסי שתסיר כל הגילולים, וזה הדבר המפורסם על המקווה והיגע בצינור, כשנכנס איזה סיירת מטכ"ל של דוד נכנסת ופותחת את הזה מבפנים, אי אפשר לכבוש את ירושלים. אבל מהפרק את רבי אליעזר אנחנו מבינים שסיבת אי הכיבוש לא הייתה סיבה צבאית, לא הייתה סיבה אסטרטגית, אלא הייתה סיבה רוחנית. אברהם אבינו הבטיח וכתוב בחז"ל שהקדוש ברוך הוא בא אליו בטענה. אמר לו, למה הסכמת לדבר הזה? לא שאלת אותי. וכתוב שאם תשקור לי ולנימי ולנכדי וכו' וכו', ששבע דורות הקדוש ברוך הוא מעכב את הגעתנו לירושלים בגלל הדבר הזה מול שבע הכבשות שאברהם נתן לאבימלך. אז יש כאן איזשהו עניין מוכני סביב ירושלים, ואני חושב שזה רק מעצים, ורק מגביר את הקשר שלנו למקום המיוחד הזה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להבין איזה כוחות פועלים בעולם במשך אלפי שנים מסביב ירושלים. זה לא איזה סתם, היהודים בחרו להם איזושהי עיר בירה, אלא זה במהלך רוחני גדול ועצום, ובהתאם לזה צריך להתייחס ל... לדברים הללו. אני חוזר לפסוק י.
רב, אז איך היו יכולים, הרב, היה הרי שבועה של אברהם, אז איך היו יכולים בכל זאת לכבוש את ירושלים?
כי השבועה הייתה לשבע דורות. ואחרי שבע דורות אפשר היה לשבוע. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני חושב שזה בתנחומה, משמעות באיזשהו מקום. זה נראה שתנחומה למיטב ידיעתי, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אני מעכב לך את זה בגלל... כי מי נתן לך רשות להבטיח את הדבר הזה? מתי יום פחת ירד? שבע וחצי. בסדר, יש לנו בדיחה קבועה שבחורף, כשהשיעור נגמר באביב, אפשר לאחר במחי של התפילה. בקיץ זה נגמר באוכל, אפשר לאחר לאוכל. כל החיים זה קודש, והארוחת ערב זה קודש קודשים. אי אפשר לעשות כאלה עניינים. אז... ואחר, אני בפסוק ת', ואחר ירדו בני יהודה להילחם בכנעני יושב העל בנגב והשפלה, וילך יהודה אל הכנעני יושב בחברון, ושם חברון לפנים קריית ארבע, ויקו את ששי ואת אחימן ואת תלמי, מי הרביעי שחסר שם?
אחימן.
מה? אחימן ששי ותלמי? מה כתוב בפרשת שלח? לא, ארבעה כנגד ארבעה זוגות שקבורים, אבל שם לא נזכרו ארבעה חבר'ה? נכון. ושם החימן ששי ותלמה ירידי הענק. כן, שלושה. ופה זה ששי החימן ותלמה, מעניין. שינו את הסדר. טוב. זה מתאים למנדים ככה. לא כתוב למה זה. טוב, הלאה, אנחנו מתקדמים, וילך משם אל יושבי דביר, ושם דביר לפנים קריית ספר, כל מיני מקומות שהשמות שלהם הוחלפו, דרך אגב אנחנו מכירים את זה גם היום, למשל כשקראו למושבה מגדיאל, אז אמרו שזה שם לא טוב, כי זה שם של אחד מאלופי יסן, הרב קוק גם התערב בזה, כך הרב מריה מספר באחד המקומות, והפכו את השם הזה לרמת השרון, או להוד השרון, או לרמתיים, או משהו כאין זה, לא לקרוא למקום בשם של אחד מאלופי פלישתים, אז החברה הוותיקים קוראים לזה כאילו מגדיר, אומרים שזה לא שם טוב וכו' וכו'. ויאמר כלב, אשר יכה את קריית ספר ולחדה ונתתי לו את אכסה ביתי לאישה. וזה דבר שאסור לעשות אותו, ואנחנו יודעים שחז"ל מקפידים על העניין הזה, אדם לא יכול, זה כמו שכתוב על אליעזר, שהוא אמר, והיה הנערה שאומר עליה, השכינה כדך ואשתה, ואמרה אשתה וגם בלך אשכה, היא האישה שמחיה את השם לבין אדוני. אז אמרו, אולי תצא אישה גויה, אולי תצא אישה שהיא לא מתאימה או משהו כזה, מה פתאום לעשות לדבר הזה? אז יש תוספות בתענית, תראו במקום מספר 6, שלושה שאלו שלא כהוגן, אליעזר, שאול ויפתח, הרי מה אמר יפתח? יפתח אמר, והיה יוצא מדלתי ביתי וכו' וכו', ומי שיצא מדלתי בית שלו, זה הייתה ביתו היחידה, ונכון שיכל להתיר את זה, לא התיר את זה וכו' וכו'. אז, ואם תאמר, שואלים התוספות, מה לא חשיב כלב בן יפונה, שאמר אשר ירקה את קריית ספר ולחדה, נתתי לו את הכסה ביתי לאישה, מה לא פריך כמו האחה, יכול ממזר או עבד, יש לו מה? דעד כי אמר כלב שיתנו הקדוש ברוך הוא, כל מי שיכול לחזור אותן הנחות ששכחו בימי אבלו של משה, אתן לו את הכסה ביתי. וזה מה שהדברה בתמורה, שלא נראה אותה, אבל היא מופיעה בדף שלפנינו, אומרת לנו שהוא לא אמר סתר, הוא אמר, אני קודם אעשה לו מבחן בלימוד. אם הוא ידע את כל ההלכות שהשתתחו בימי אבלו של משה, כמה אלפי הלכות, אז אני מוכן שהוא יתחתן עם הבת שלי. מה? מה, שהוא ידע את ההלכות אבל הוא ממזר? בסדר, אבל כנראה, התוספות פה נחלצו מהעניין, כנראה שהבינו שלא. שגם לה הייתה איזו זכות מיוחדת. אתה אומר שזה לא קשור לעבד, הוא גם יכול להיות עבד. עבד תלמיד חכם. עבד תלמיד חכם הוא ממזר תלמיד חכם. בסדר, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן עם הארץ. זה מעמד מיוחד, מה מגיע לו ומה עושים עם... מה עושים עם אדם כזה? אז בכל מקרה, וילכדה, אז מי שבסוף לקד את זה, זה עתניאל בן כנז, אחי כלב הקטון ממנו, למרות שאנחנו יודעים שכלב בן יפונה, כלב בן יפונה, ופה זה עתניאל בן כנז, אז כמובן יכול להיות שייך מאמא ולא מאבא, רק תשימו לב לזה, והוא מקבל את הכסה ביתו לאישה, והיא בבואה, ותסיתהו לשאול מאת אביה השדה, ותצנח מעל החמור ויאמר לכלב, מה לך? ותאמר לאבא לברכה, כי ארץ הנגב נתתני, ונתתני גבולות מים, ויתן לכלב את גבולות עילית ואת גבולות תחתית, וכל אחד מחבר לפה, שאנחנו מדברים על עתניאל וגבולות, העלון של ישיבת עתניאל נקרא גבולות. העלון, העלון התורני של ישיבת עתניאל, נקרא גבולות, בגלל זה זה מים, אין מים אל התורה, ופה זה נקרא עוד מיד. זה נורא כאילו שכל הסדר אני צריך לדעת, מה קורה איתכם?
זה מאוד
חשוב. אנחנו עוד מיד.
אני רושם את זה לפני.
שנה הבאה, שנה
הבאה. אז ויתן הכלל את גבולות עילית ואת גבולות תחתית. ובני קיני חוטא למשה, עלו מעיר התמרים את בני יהודה, מדבר יהודה אשר בנגב ערד, וילך וישב את העם, וילך יהודה את שמעון אחיו, ויקו את הכנעני יושב צפת, לא מניח שמדובר על צפת הצפונית, ויחרימו אותה, ויקרא את שם העיר חורמה, ויקוד יהודה את עזה, עזה היא אחת מערי יהודה, אני זוכר, זוכר שביום שהחזירו את עזה במסגרת הסכמי אוסלו, אביגדור עשה קריאה בישיבה, כי הוא אמר שזה אחת מערי יהודה, ואסור לתת אותה לגויים. ונותנים אותה, זה כמו מי שרואה את הרי יהודה בחורבנה, הוא עשה קריאה בישיבה על הרבה מצל, אביגדור. ביום שנתנו את הדבר הזה, שהשלטון הצבאי יצא משם. ואת אשקלון ואת גבולה ואת עקרון ואת גבולה, ויהי השם את יהודה, ויורש את הר כי לא להוריש את יושבי העמק, כי רכב ברזל להם, ויתנו לקלל את חברון, כאשר דיבר משה, ויורש משם את שלושה בני ענק ואת היבוסי יושב ירושלים, לא הורישו בני בנימין, דיברנו על זה, וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה. ויעלו בית יוסף גם אין בית אל, זאת אומרת, יהודה במרכז עם ירושלים ושמעון דרומית לו, בנימין צפונית לו, ומצפון לזה שבט יוסף, מחנה יוסף בשכם וכו' וכו', קבר יוסף בשכם, וכאן יש דבר מעניין. ויעלו בית יוסף גם אין בית אל, והשם עמם, ויתינו בית יוסף ובית אל בשם העיר לפנים לוז, ויהיו השומרים מי שיוצא מן העיר ויאמרו לו, הראינו לה, זאת אומרת, יש כאן איזה משהו שיש פה מרגלים, קצת מקביל לכיבוש יריחו, ומבקשים ממנו, שימו לב, זה ממש פסוקים שדומים ליהושע, לתחילת יהושע, ויהיו השומרים מי שיוצא מן העיר ויאמרו לו, הראינו לה את מבוא העיר, ועשינו עמך חסד, מזכיר את רחב, תגידי לנו מה, ונשמור אותך, והמשפחה שלך וכו', וירם את מבוא העיר, ויקו את העיר לפי חרב, ואת האיש ואת כל משפחתו שילחו. זאת אומרת, ממש, ממש מתאים למה שאנחנו מכירים ויודעים וכו' וכו'. וילך האיש ארץ החיתים, ויבן עיר, ויקרא שמה לוז, ושמה עד היום הזה, יש לנו הרבה עניינים על לוז, הגמרא בסוטה, תהפכו את דף המקורות שלפניכם מקור 10, תניא, היה רבי מאיר אומר, כופים ללוויה, לוויה הכוונה היא ללוות מישהו, לא לוויית המת, ששכר הלוויה אין השיום שנאמר, ויראו השומרים את איש יוצא מן העיר, ויאמרו לו, הראינו לה את מבוא העיר ועשים ממך חסד, וירם את מבוא העיר ומה חסד עשו עמו, שכל אותה עיר הרגו, ואותו איש שילחו, וילך האיש ויקרא את שמה לוז, תניא, אי לוז שצווים בתחלת, אי לוז שבה סנחריב ולא בלבלה, נבוכדנצח ולא יחריבה, ואין מלאך המוות יכול, אין לו רשות לעבור בה, אלא זקנים שבה, בזמן שדעתם קצה עליהם, יוצאים חוץ לחומה ואין מתים. זאת אומרת, זה שטח, לא מתים שם, אף אחד לא קורא שם כלום, כמו... איפה זה? מקלט כזה.
איפה זה?
איפה זה? ולא הדברים כאן בחומר. ומה כנעני זה שלא דיבר בפי ולא הלך ברגליו? גרם הצלה לא לזהו לסוף כל הדורות. מי שעושה לוויה ברגליו, שהוא עוזר למישהו ומלווה אותו, על אחת כמה וכמה. כמה יראה להם. בקיצור, מה בדיוק קרה שאני עם המקום המיוחד הזה? הלאה, צפונה, ולהוריש מנשה את בית שען ואת בנותיה, ואת תענך ואת בנותיה, ואת יושבי דור ואת בנותיה, ואת יושבי יבלעם ואת בנותיה, ואת יושבי מגדו ואת בנותיה, ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת. ויהי כי חזק ישראל וישם את הכנעני למס, והוריש לא הורישו. ואפרים, שימו לב, אנחנו עוברים על כל הנחלות, התחלנו, נוסעים פה, לכן אמרתי שעד פרק ב', פסוק ה', זה סיכום גיאוגרפי. כל מה שיש, כל מה שעושים בקצרה, זאת אומרת, נוגעים, אנחנו נגענו בכמה נקודות בפרק, ואפרים להוריש את הכנעני היושב בגזר, וישב הכנעני מקרבו בגזר, זבולון להוריש את יושבי קיטרון ואת יושבי נהלול, אולי מפה נהלל, וישב הכנעני מקרבו ואיר למס, אשר להוריש את יושבי עכו, ודאי זה נחלת השם, ואת יושבי צידון ואת אכלה ואת אכזיב ואת חלבה ואת אפיק ואת רחוב, וישב השני בקרב הכנעני יושבי הארץ כי לא הורישו. נפתלי להוריש את יושבי בית שמש, ויושבי בית ענת, ויש בקרב הכנעני, יושבי הארץ ויושבי בית שמש, ובית ענת היו להם למס. ויחצו האמורי את בני דן, ההרה, כאילו נתנו לרדת לעמק, ויואל האמורי לשבת בער חרס, באיילון, בשעלבים, ותכבד יד בית יוסף היו למס, וגבול האמורי ממעלה הקרבים, מהסלע ומעלה. אז יש לנו כאן איזשהו סדר, איזשהו ארגון של כל מה ש... של כל מה שמתרחש בכיבוש הארץ. אם נסכם, נוכל לומר כך. סיימנו את ספר יהושע, בשעה טובה ומוצלחת, ודיברנו בפעם הקודמת, שגם הייתה בזמן הקודם, גם הייתה בחודשיים הקודמים, דיברנו על המעבר בין יהושע לשופטים. דיברנו על העוצמה של התקופה של יהושע, לעומת המשפט שצריך היה לכתוב אותו פה באותיות כיבוש לבנה, בימים האלה אין מלך בישראל, מי שהיה שם בינם יעשה. זה הקטסטרופה הכי גדולה שיכולה להיות. כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אי אפשר לקיים ככה חיים, לא משפחה. תראו לי זה משפחה. אחד רוצה לכל סוגת בן שבת בשבע, אחד בשמונה, אחד בתשע, אחד בעשר. אין שם משפחה. אין שם כלום. כי אי אפשר גם, אין מי שהיה שם בינם יעשה. אפשר להחליט, פעם עושים כמה, פעם כמה. כמובן שילדים טובים צריכים ללכת אחרי הוריהם בצורה מסוברת ומאורגנת. אני לא מעלה בדעתי שיש פה מישהו שלא חושב ככה. אני נותן את זה כדוגמה, בימים ההם אין מלך בישראל, כאילו כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אז הנקודה הראשונה, וזה היה נאום הסיום של יהושע, נאום הסיום של יהושע כלל שתי עזרות. לא להיקשר בנשים נוכריות, ובית להוריש את הארץ. מה שעסקנו פה היום היה סדר נתיבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
סדר, נתינת, תמונת מצב, מה קורה בארץ, את מה הורישו, מה לא הורישו, מה הצליחו, מה לא הצליחו, וכו'. תודה רבה ולהתראות.